כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. אחרי שעברה את רף העשרת האורניום המותר 3.67%, עכשיו איראן נערכת לצעדים נוספים, הגדלת מספר הצנטריפוגות ואפילו העשרת אורניום לרמה של 20%. הנשיא טראמפ מזהיר, איראן צריכה להיזהר, היא מעשירה אורניום למטרה אחת, לא אגיד לכם מה היא, אבל היא לא טובה, ואיראן צריכה להיזהר. סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן מנסה לפרק עוד לבנת חבלה, לאחר ששיבח את עבודתו המשותפת בשנות ה-70, עם שני סנאטורים דמוקרטיים שתמכו בהפרדה גזעית.
Now, was I wrong a few weeks ago? To somehow give the impression to people that I was praising those men who I successfully opposed time and again? Yes, I was. I regret it. And I'm sorry for any of the pain or misconception they may have caused anybody.
האם טעיתי כשאמרתי את מה שאמרתי על אנשים שהתנגדתי להם שוב ושוב? כן, בהחלט. אני מתחרט על כך, ואני מצטער על כאב או אי הבנה שעוררתי אצל מישהו. מהפך ביוון, מפלגת הימין הדמוקרטיה החדשה חוגגת ניצחון בבחירות.
Ευχαριστώ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ. Το πάμε και το κάναμε. Ξανακάναμε τη νέα δημοκρατία μεγάλη παράταξη.
תודה לכם, תודה מעומק הלב, אומר מי שעשוי להיות ראש הממשלה הבא, קיריאקוס מיצוטאקיס. הפכנו את המפלגה הדמוקרטית החדשה שוב גדולה, לא רק למען אלה שהצביעו עבורנו, אלא לכל היוונים. מחובתנו לאחד את היוונים ונעשה זאת. האימות החדש בין גיאורגיה לרוסיה אולי יפרוץ בגלל האיש הזה, מגיש הערוץ הגיאורגי המוביל רוסטבי 2. אתמול הוא פצח במתקפה שכולה כללו די מזוויות על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
פשול תי, ז'ופו בלודיה. אידי נחו, נסי ססוי מירבאמי.
את הכללות האלה מוטב לא לתרגם, אבל בסיאן המגיש המוכר מציע להטיל את מימיו על קברה של אמו של הנשיא הרוסי. מוסקבה כבר דורשת התנצלות, וגם מריה קרי מצטרפת לטרנד העולמי ברשתות החברתיות ומנסה לצלם את עצמה כשהיא מעיפה פקק מבקבוק בלי להפיל את הבקבוק. אלא שמריה קרי עושה זאת רק באמצעות גלי קול, כך זה נשמע. תאמינו לו, הפקק בהחלט נופל, הצליל אמנם קצת מלחיץ, מן הזמרת שבדרך כלל מפיקה צלילים נהימים הרבה יותר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרטל עובד, בביצוע הטכני שרון לרנר, כבר מתחילים. אנחנו פותחים ביוון ועם קיריאקוס מיצוטאקיס, שהושבע לראשות ממשלת יוון החדשה לאחר שמפלגת הימין השמרנית הדמוקרטיה החדשה זכתה ברוב מוחלט בפרלמנט. כעת היא תשוב להנהיג את המדינה לאחר 4 שנים בשלטון השמאל בראשותו של אלכסיס ציפרס, שהתאפיינו במדיניות צנע מאוד מאוד חריפה. הימין הקיצוני התחזק, ואלה כמובן החדשות הטובות באמת של מערכת הבחירות הזאת. שלום לכתבנו באתונה ז'אן כהן.
שלום אירן.
אנחנו בארץ לא מורגלים בכך שיום אחד עושים בחירות ולמחרת כבר מושבע ראש הממשלה, אבל פה הסיפור היה מאוד פשוט. המפלגה זכתה ברוב בעצם שמאפשר לה להרכיב קואליציה עם עצמה.
להרכיב קואליציה משלה, כלומר לא צריך להרכיב קואליציה, יש לה, היא יכולה להרכיב ממשלה בלי שום מפלגה אחרת, ולכן זה היה גם כל כך מהר בארץ. להבדיל, יש, איך קוראים זה, יש עניין של, של קואליציה, שצריך להרכיב קואליציה. בגלל זה כל הבעיה, זה כל הבעיה, אתה מבין?
אז ספר לנו קצת על... כן, ספר לנו על קיריאקוס מיצוטאקיס, מי הוא האיש, מה אנחנו יודעים עליו?
האיש הוא איש צעיר מאוד מאוד, יש לו כמה מאסטר אחד או שתיים, כלכלה ומשהו כזה, הוא עבר כל השנים שלו בתור בבנקים במקומות מאוד גבוהים, והוא הבן של קונסטנטינוס מיצוטאקיס, שזה הבן אדם שהציל בישראל דיורה ב-1990.
או במילים אחרות אנחנו רואים פה עוד, עוד, עוד מקרה של שושלת יוונית שממשיכה להתנהל בפוליטיקה.
או, כמובן, זה חצי הפרלמנט ככה. חצי הפרלמנט ככה. אז אין שום ספק שזה לא מפליא את אף אחד. זה חצי הפרלמנט ככה.
בוא נשמע את הדברים שהוא אומר אתמול בעקבות הניצחון הזה. קיריאקוס מיצוטאקיס, ראש הממשלה החדש של יוון, הנה.
It is an important victory for Europe, not just for Greece. It looks like Golden Dawn has not made it past the 3% threshold, which is a great victory for Greek democracy. And I'm very proud that I took over a party that had, you know, that was at 28% in the last elections. I've taken it to almost 40%. I've received an outright majority. That's what many people thought was inconceivable a few years ago. But that means that there is a real a strong mandate for change in Greece. And this is what I promised to deliver, and this is what I will do.
זהו ניצחון חשוב לא רק ליוון אלא לאיחוד האירופי. השחר המוזב, מפלגת הימין הקיצוני, לא עברה את רף 3%, וזהו ניצחון גדול לדמוקרטיה היוונית. אני גאה מאוד בכך שלקחתי מפלגה שעמדה על 28% בבחירות הקודמות, הבאתי אותה לכמעט 40%, זכיתי ברוב מוחלט, מה שלפני כמה שנים רבים לא האמינו שהוא אפשרי. זה אומר שיש לנו מנדט חזק לשינוי ביוון, זה מה שהבטחתי וזה מה שעשה. ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה.
תודה לך.
ושלום לרם אבירם.
שלום ברוכה.
מי שהיה שגריר ישראל ביוון. בואו נתחיל אולי באמת בנקודה הזאת, ביחסים בין מיצוטאקיס לישראל. צריך להגיד שאלכסיס ציפרס, למרות אולי הציפיות המוקדמות, מפלגת שמאל, אולי אפילו שמאל על גבול השמאל קיצוני, הידק מאוד את הקשרים עם ישראל בשנים האחרונות. אבל כאן צפוי לנו עוד הידוק, נכון?
בהחלט. א', שמעת כבר שאביו של מיצוטאקיס כראש ממשלה היה זה שהכיר בישראל דה יורה וסידר את היחסים. אבל זה הרבה מעבר לזה. למעשה מה שאנחנו רואים זה שמערכת היחסים ישראל עכשיו היא חוצת מפלגות. מי שהידק את הקשרים, נגיד בחלק האחרון שלהם, הם התחממו לאט לאט, אבל מ-2010 ואילך, מאז פרשת המרמרה, התחיל בזה מנהיג פסוק ג'ורג' פפנדראו, ואחר כך בא קרמנליס ממפלגת הימין, מרכז ימין, ואחר כך בא ציפרס ושוב הידק את מערכת הקשרים עוד יותר, כך שהתפיסה הבסיסית היא עכשיו שמערכת היחסים בין ישראל ליוון היא אסטרטגית, חוצת מפלגות, יש עליה קונסנזוס רחב מאוד, והוא כבר מתחיל לצבור גם ניסיון של שנים. אנחנו היום 10 שנים בערך של מערכת יחסים נורמלית וטובה, רק טוב.
בוא נדבר קצת על המערכת הפנימית בתוך יוון. היה צריך ראש ממשלה סוציאליסט כדי להוציא את יוון מהמשבר הכלכלי הכי גדול בתולדותיה אולי?
אתה יודע, המערכת הבחירות הזה רגע הייתה עניין של סיפור. שני סיפורים. אם אתה שואל את ציפרס, הוא יגיד, אני קיבלתי מדינה במשבר כלכלי עמוק מאוד, בלי אפשרות יציאה, עם מערכת מקבילה ביותר במערכת היחסים עם הנושים.
עשיתי מה שצריך.
עשיתי מה שצריך. אתה שואל את מפלגת הימין, לקראת סוף 2014, בעת ממשלת מרכז ימין, ראינו את עצמנו כבר יוצאים החוצה, וציפרס, שעשה שימוש ביכולתו הפוליטיות עם קבוצות באוכלוסייה היוונית, מנע בעצם לצאת מתוך מעגלי הצנע שכבר יכולנו לצאת מהם ב-2015, והביא שר אוצר שבעצם גרם לאובדן של בין 80 ל-150 מיליארד יורו לכלכלה היוונית. אז אתה יודע,
אנחנו מדברים על יאניס ורופאקיס.
אמת, כן. אגב, אם אתה רוצה, אז מערכת הבחירות הזאת הביאה איתה כמה דברים חשובים מאוד שכדאי לשים אליהם לב. אחד זה באמת יעלמות הימין הקיצוני הפשיסטי. אומנם יש עדיין ימין מימין למיצוטקיס, הם בערך 6%, אבל זה תמיד נמצא שם, והם לא פשיסטים. להבדיל ממקומות אחרים שאנחנו מכירים שבו הם, אתה יודע, מפלגות ימין קיצוני מתחזקות, פה היוונים הראו מורשת דמוקרטית.
כן, כשכאן צריך להגיד, המפלגה, מפלגת הימין הקיצוני שגם נכנסה לפרלמנט בבחירות הקודמות, לא היה ספק באופי שלה, בסממנים הנאו-נאצים שהשתמשה בהם, אם באירופה חלק מהמפלגות, מפלגות הימין הקיצוני, מסוות קצת את הזהות הנאו-נאצית שלהם, כאן זה היה בוטה וגס.
אמת ויציב. קשה ביותר. אבל תראה, אנחנו שומעים התבטאויות גזעניות בכל מיני מקומות. אנחנו לא צריכים להרחיק לכת בשביל לשמוע התבטאויות גזעניות, אבל מה שיכול היה להיות מפלגת אווירה במידה מסוימת, נבלם כעבור 4 שנים בחלקו, בגלל דלגיטימציה מובהקת של המרכז ימין את הימין הקיצוני.
אנחנו רואים בשנים האחרונות באמת מגמה של התעוררות של השוק היווני, חזרה, כמעט חזרה לשגרה, עוד לא ממש, אבל בהחלט מגמה של שיקום. ובכל זאת, ציפרס מפסיד בבחירות האלה. מה בעצם הביא להפסד?
התחושה שהמחיר שמשלמים האנשים הוא גבוה מאוד. ויש לזה שורשים במדיניות הכלכלית שציפרס נהג בה. ציפרס לא הילל את הסקטור הפרטי. ציפרס לא יצר הזדמנויות עסקיות. נכון שיש יותר השקעות ממה שהיה בעבר. הוא הביא בראש ובראשונה, אני חושב, יציבות פוליטית, ואין כמו יציבות פוליטית שמשקיעים ושווקים פיננסיים אוהבים. מבחינת היוונים, מבפנים, אז המיסים גבוהים ביותר, מעמד הביניים נשחק, יש מספרים עצומים של צעירים מוכשרים עוזבים את המדינה בגלל חוסר הזדמנויות.
וזה בעצם מה שמיצוטקיס מבטיח עכשיו כשהוא נמצא מאחורי ההגל, לחוקק הפחתות מיסים שיכנסו לתוקף ב-2020, לעודד פעילות כלכלית, להראות למשקיעים שהוא יוצר סביבה ידידותית לעסקים. הוא יכול לעשות את זה טוב יותר בתור ראש הממשלה שאחרי המשבר?
שני דברים. אחד, הוא מביא איתו מטען משמעותי ביותר של ניסיון. הוא היה מנכ"ל של הוונצ'ר קפיטל פאנד הראשון ביוון. הוא מכיר את הסקטור הפרטי מבפנים. הוא מבין על מה מדובר כשמדובר על כלכלה מודרנית. להבדיל מציפרס, שבעניין הזה ראה את הסקטור הציבורי כמוביל מהפכה כלכלית, כמובן שבכלכלה מודרנית זה קשה מאוד לבצע.
רם אבירם, מי שהיה שגריר ישראל ביוון, תודה רבה על הדברים.
תודה לך.
וכעת לנושא ההגירה לאירופה, שר הפנים האיטלקי מתאו סלוויני, ממתנגדי ההגירה הגדולים באירופה, שוקל עכשיו לקנוס ספינות הומניטריות שמגיעות לאיטליה במיליוני אירו. בתוך כך מלטה קלטה עשרות מהגרים מספינה שהגיעה לחופה הזאת, בתנאי שמדינות נוספות באירופה יקלטו את מקצתם, כך לפחות היא מבקשת. מרומא מדווח כתבנו יוסי בר.
ספינות מהגרים שיוצאות מלוב ותוניס מחפשות מקלט בחופי אירופה. סגירת הנמלים האיטלקים של שר הפנים סלוויני אינה עוצרת אותם, ועשרות מאגרים מגיעים בכל יום לאיטליה. ספינות הומניטריות פורצות את המחסומים הימיים, ולשר הפנים סלוויני יש כעת רעיון חדש, להגדיל ל2 מיליון אירו את הכנס לכל מי שמביא מאגרים לאיטליה. באי מלטה עם 400 אלף תושבים מצאו פתרון אחר. הם פונים לקהילה הבינלאומית וזוכים לחלוקת מאגרים שהם קולטים. אבל מדובר בפתרון זמני. מדינות אירופה צריכות למצוא פתרון משותף כדי להתמודד עם המאגרים, אך האינטרסים הלאומיים מונים זאת מהן. סלוויני סבור כי קיימת מתקפה על איטליה.
Ma come, ti mandiamo l'acqua e dici no? E poi ti lamenti per il fatto che tu non abbia l'acqua ed entri in porto. Evidentemente è un attacco al governo italiano.
Sfinot umanitariot nichnesot beorma leshitcha shel Italia. Ani choshev sheyesh mezima negdenu. מלחמת האזרחים בלוב תורמת לטוב עבור. הגנרל חליפה חפטר מפציץ מחנות מאגרים והרג אלפים, ואילו יריבו פאיז אל סראז' מאיים על אירופה בשחרור מאגרים ממחנות המעצר. האום מעריך ב-700,000 את מספר המאגרים השוהים בלוב, ואין ספק כי חלקם יגיעו בסופו של דבר לשעריה הדרומיים של אירופה. כאן יוסי בר, רומא.
בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג החליט הבוקר להרשיע את בוסקון טקנדה בעבירות של פשעי מלחמה וגיוס ילדים לצבא. האיש הורשע על עבירות שבוצעו בשנים 2002 עד 2003 בעת שעמד בראש מיליציות מורדים בקונגו. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
תחושת הקלה נרשמה הבוקר בקרב אזרחים רבים ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג החליט להרשיע את המחסל, הלאו בוסקון טקנדה, בשורה של אישומים חמורים.
Then he is responsible for sexual slavery as a crime against humanity.
השופטים בהאג קיבלו את גרסתם של העדים אשר הופיעו בפניהם וקבעו כי האיש הנהיג והשתתף בפשעי מלחמה, באונס, ברצח ובגיוס ילדים ונערים לשורות המיליציה שלו. קורות חייו של הטקנדה ארוכים ומפותלים. האיש נולד לפני 45 שנים ברואנדה כבן לשבט הטוצי, שבט המיעוט במדינה. לאחר התקפה על השבט שלו ברחו הוא ובני משפחתו לקונגו השכנה. שם גויס טקנדה לקבוצת מורדים. התקופה הזאת בחייו, תחילת שנות ה-2000, היא שעמדה כעת למשפט בהאג. עוד בשנת 2006, הרשיע אותו בית המשפט הבינלאומי בהאג, שלא בפניו, בגיוס ילדים לשורות הצבא. אבל טקנדה לא הופיע לפני שופטיו. במקום זאת, הוא המשיך לבחוש בקטרה הקונגואית והרואנדית. בית המשפט הבינלאומי לא הרים ידיים, וטקנדה הוא אשם כאמור בכמה אישורים חמורים. העדויות שהובאו לפני השופטים היו קשות מאוד. התובעת הכללית פאטו בנסודה סיפרה על עד אחד אשר הצליח להימלט מהמיליציות. אלה אספו את הגברים בכפרו כדי להרוג אותם. התובעת מספרת.
Searching for his family in the following days, he learned that the UPC had kidnapped his wife and four children. When he heard that
בחיפושיו אחרי בני משפחתו בימים שלאחר מכן, העד למד שאשתו וארבעת ילדיו נחטפו בידי ה-UPC, כלומר ארגון איחוד הפטריוטים בקונגו. כאשר שמע שגופות של אנשי שבט לנדו, גברים, נשים וילדים, מונחות במטע בננות בכפר קובו, הוא החל ללכת לשם ברגל. בקובו הוא ראה מטע של בננות שבו נחתכו העצים. בין העצים היו מונחות גופות רבות. כמוהו, הגיעו לשם גם אנשים אחרים כדי לחפש את קרוביהם. הוא חיפש בין הגופות שעה ארוכה עד שמצא את גופת בנו התינוק. בעבור העד הזה ורבים רבים אחרים, שעת הצדק המיוחלת כל כך הגיעה. עכשיו הם מחכים לדיון הבא של בית המשפט כדי לשמוע מה בדיוק יעלה בגורלו של המחסל. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, ארצות הברית עכשיו, אל היחסים השבריריים משהו בין בריטניה לארצות הברית. בסוף השבוע פורסם כי שגריר בריטניה בוושינגטון שיגר מזכרים בהם הוא כינה את הנשיא טראמפ בלתי ראוי וטען כי איננו מסוגל לתפקד כנשיא. אתמול הגיע תורם של הנשיא טראמפ ושל הבריטים להגיב. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
שני הצדדים מנסים להוריד את גובה הלהבות.
כן, לכאורה מדובר כאן במשהו שהיה יכול, בעיקר גם בהתחשב באופי האנשים המעורבים, היה משהו עם פוטנציאל לקצת יותר חומר נפץ ביחסים בין וושינגטון ללונדון, אבל באמת נראה ששני הצדדים רוצים קצת להרגיע את הרוחות, לא לנצל את התבטאויותיו של השגריר קים דרוץ' לאיזשהו מפגן של חילופי האשמות בין שני הצדדים. נזכיר, השגריר הבריטי ב- בהתכתבויות פנימיות, במזכרים סודיים שהוא שלח לבוסים שלו בלונדון, קינה את הנשיא טראמפ בלתי קשיר, לא בטוח בעצמו, אדם שלא יכול לנהל את המדינה, אדם שהנשיאות שלו עלולה לרדת לטמיון בכל רגע בשערוריה פוליטית. הדברים האלה דלפו, היו נכונים, אבל בכל זאת הצדדים מנסים קצת להרגיע, ומה שמעניין אולי זה הגיבוי המסוים שהשגריר מקבל ממשרד החוץ שלו. הנה שר החוץ הבריטי ג'רמי הנט.
It is not acceptable to do this because it fundamentally undermines the brilliant work done by the Foreign Office all over the world, and we need to be confident that people can express frank opinions. We need to be able to have a debate inside these buildings. We need to be able to disagree. And, you know, of course, I made it clear that I don't share the ambassador's assessment of either the U.S. administration or relations with the U.S. administration. But I do defend his right to make that frank assessment, and it's very important that our diplomats all over the world continue to be able to do so.
כן, אומר, איני שותף להערכות של השגריר, אבל חשוב שהדיפלומטים שלנו יוכלו להתבטא בצורה חופשית ולבטא את דעותיהם וליצור דיון וויכוח. הטענות, אם יש טענות לבריטים, הם נגד ההדלפה, לא נגד הדברים עצמם. וגם הנשיא טראמפ, מי שאפשר היה לצפות שיתרגז קצת יותר, גם הוא ניסה להתייחס חצי בזלזול לדברים האלה של השגריר. הנה הדברים.
You know, we've had our little ins and out with a couple of countries, and I would say that the UK and the ambassador has not served the UK well. I can tell you that. We're not big fans of that man, and he has not served the UK well. So I can understand it, and I can say things about him, but I won't bother.
כן, לא אטריח את עצמי בהתייחסות, אבל בכל זאת אתייחס.
כן, ויש לי דברים להגיד על השגריר, אבל לא אומר אותם, הוא לא שירת היטב את ארצו, כך אומר טראמפ, ואולי בכך הפרשה הזאת מאחורינו, לפחות לעכשיו.
אז זה סיפור אחד. הסיפור השני שאנחנו רוצים לשוחח עליו היום הוא הניצחון של ארצות הברית בגביע העולם בכדורגל. גביע העולם בכדורגל לנשים. ועכשיו אולי יש ציפייה שהקבוצה, שהנבחרת, תגיע לבית הלבן לקבל כבוד מהנשיא טראמפ, אבל זה לא כזה ברור, נכון?
כן, בכלל לא. קודם כל באמת ניצחון גדול לנבחרת האנשים בכדורגל של ארצות הברית.
אגב, עד כמה זה מעניין את האמריקנים שאנחנו יודעים מעדיפים פוטבול, לא כל כך בעניין של כדורגל.
כן, טוב, זה לא אחד מענפי הספורט הגדולים, הרבה יותר מעניין מאשר נבחרת הגברים בכדורגל, בכדורגל אירופי, ובהחלט זכה לעניין, היו רבים שצפו, וסיפור ההצלחה הזאת של נבחרת אנשים בהחלט תופס כאן, כמו, לא כמו ה-NBA או הפוטבול האמריקאי, אבל בכל זאת תופס, ורבים עקבו, וגם הנשיא טראמפ ששיגר ברכה בטוויטר, וכך גם בדברים שאמר לעיתונאים, שיגר ברכה לשחקניות האלה, לא בטוח שהן באמת רוצות את הברכה שלו. עוד לפני שכל זה קרה, אנחנו שמענו דברים שאמרה מייגן רפינו, כוכבת הנבחרת, כשנשאלה האם היא תבוא לבית הלבן עם הנבחרת, אם הם יזכו בגביע, היא אמרה מה פתאום, והשתמשה אולי במילה יותר חריפה מזה, והבהירה שהם לא יבואו לבית הלבן של טראמפ. טראמפ עצמו אמר שהוא יראה אם להזמין אותם או לא, הצוותים יבדקו את העניין הזה. והנושא הזה הפך להיות נושא רגיש, כי ראינו כבר כמה מקרים של קבוצות ספורט שזוכות באליפויות שונות, בין אם זה ב-NBA או בענפים אחרים, ושהשחקנים שלהם מסרבים לאותו ביקור רשמי ומסורתי בבית הלבן, שבו הם מתקבלים על ידי הנשיא, בגלל אישיותו של הנשיא טראמפ. זה דבר שמפריע לטראמפ, הוא דואג שכן יהיו תמיד כאלה שירצו לבוא, כמו המנצחים באליפות המכללות בפוטבול וכיוצא באלו, אבל עכשיו, אם נבחרת אנשים, גיבורות כלל אמריקניות עכשיו, נראה אם הם יבואו לבית הלבן, ואם כן, מי תופיע ומי תחרים.
כן, ועוד סוגיה שעלתה לסדר היום שם בארצות הברית, ולא רק שם, למעשה בכל העולם, בעקבות אליפות העולם בכדורגל, נושא השכר לאנשים והפערים בשכר בין שחקנים גברים לשחקניות נשים, ראינו את זה אתמול גם במשחק עצמו, בשלטים ובמחאות של כמה מהאוהדות שדרשו השוואה של התנאים, שוויון בעניין הזה כנראה גם עדיין קצת רחוק לצערנו. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו להונג קונג, שם נמשך המשבר הפוליטי החריף שהחל לפני כחודש במחאה נגד החקיקה שמטרתה לאפשר הסגרה של נאשמים לסין היבשתית. הרשויות באזור האוטונומי ניסו לשווא להרגיע, אבל המחאה רק צברה תאוצה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
שישה מפגינים נעצרו הלילה בהונג קונג בעת ההפגנה שנמשכה שעות ארוכות והידרדרה לאימות עם כוחות משטרה. זאת הייתה אמורה להיות תהלוכה שקטה, לפי המארגנים כ-230 אלף אנשים הגיעו למרכז העיר באישור הרשויות. לפי משטרת הונג קונג מספרם היה 56 אלף בלבד. המפגינים יצאו לרחובות בפעם הראשונה מאז יום שני לשעבר, כאשר צוינו 22 שנים להשבתה של הונג קונג מבריטניה לסין. האימות עם כוחות המשטרה החל אז כשהמפגינים ביזו את בניין הרשות המחוקקת של האזור האוטונומי. הדבר גרף ביקורת חריפה מצידה של ממשלת הונג קונג וגם מצידה של ביג'ין. אתמול החלה התהלוכה בסביבות 3 אחר הצהריים, והמשטרה ניסתה לשמור מרחק מן המפגינים שנסו כרזות נגד הצעת החוק השנויה במחלוקת שאמורה לאפשר לבתי המשפט בסין לשפוט את הנאשמים מהונג קונג. בהפגנה נשמעו גם קריאות לשחרר את הונג קונג או להחזירה לסמכות הבריטית. משטרה רעה, זעקו מפגינים רבים לעבר השוטרים במדי פיזור ההפגנות. כמו בעת ההפגנות בשנת 2014 נגד התערבותה של סין בהליך הבחירות בהונג קונג, גם הפעם הפכו המטריות לסמל המחאה העממית, אמצעי הגנה פשוט נגד גז מדמיע. וגם כעת נשמעו קריאות בעד זכות הבחירה האוניברסלית. המצב הידרדר בסביבות 11 בלילה, כשרוב המפגינים כבר התפזרו, החסרות החלו להתעמת עם כוחות המשטרה. המפגינים שדיברו עם עיתונאים בלי להזדהות אמרו שימשיכו לצאת לרחובות עד שממשלתה של קרי לאם תיוותר על כוונתה לאשר את חוק ההסגרה.
אנחנו לקוריאה הצפונית, שם ציינו היום 25 שנה למותו של מייסד המדינה, מי שזכה בתואר המנהיג הנצחי והיקר קים איל סונג, אבל אנחנו רוצים לדבר גם על סיפור אחר משם. בסוף השבוע התרחש בקוריאה הצפונית מקרה די נדיר, אזרח דרום קוריאני, רק על פי הדיווחים מרצונו מהדרום לצפון. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום ערן.
טוב, כן, אנחנו יודעים שיש רק שני בעלי חיים שעושים את הקונץ הזה. האחד, הלוויתנים שמתאבדים על החופים, ובני האדם שגם בהם טבוע יצר אובדני מסיבה כזאת או אחרת. והנה, מעשה אובדני, אין דרך אחרת לתאר את זה.
אבל בינתיים הוא חי, צריך להגיד. בדרך כלל אנחנו באמת מכירים שקורה ההפך. אזרחים צפון קוריאנים שקצו בשלטון הדיקטטורי האוטוריטרי של שושלת קים אורקים לדרום ומחפשים אחרי חיים טובים יותר. אז תראה את זה, אתמול בערב מדווחת תוכנות הידיעות הממשלתית של קוריאה הצפונית, זה כמובן המקור היחיד שלנו להידיעות משם, כי אדם בשם צ'ו אין גוק, בן 73, הוא הרן די,
לא צעיר.
די מבוגר, כן, לא צעיר בכלל, הוא הגיע ביום שבת לבירת הצפון פיונגיאנג לשדה התעופה שם והתקבל על ידי פקידים ממשלתיים. הוא אמר כך, החלטתי ללכת בדרך של הוריי. מיד נסביר, התקשורת במדינה מסוגרת פרסמה תמונות שלו בזמן התעופה בפיונגיאנג, הוא נראה די נרגש וביד שלו מחזיק זר פרחים, ובקוריאה הצפונית דווח שהוא הגיע למדינה כדי להקדיש את חייו לאיחוד חצי האי תחת המנהיג קים ז'ונג און. עכשיו אותו צ'ו הוא בנו של צ'ו דוק סין, זה שם אביו, לשעבר הוא שר החוץ של קוריאה הדרומית, והוא ערק עם רעייתו לצפון ב-1986, כלומר צ'ו הנוכחי הולך בדרך של הוריו, אבא שלו ורעייתו עשו את זה בעקבות ביקורת של האב על הממשל הצבאי ששלט אז בקוריאה הדרומית. אגב, שם הם השאירו 5 ילדים.
כן, צריך להגיד שקוריאה הדרומית הייתה בשלבים מסוימים דיקטטורה לא פחות גרועה מקוריאה הצפונית, עד שזה השתנה בעשורים האחרונים.
ואותו אבא, בגלל הביקורת החריפה שלו על המשטר הצבאי בקוריאה הדרומית, נסע לארצות הברית ומשם הצליח להגיע לקוריאה הצפונית, והשאירו, הוא ורעייתו השאירו מאחור 5 ילדים. אותו אבא קיין גם בתפקידים בכירים די תפקידים בכירים, כן, די רציניים בממשל הצפון קוריאני, והוא מת ב-1989, כלומר הוא היה 3 שנים בצפון. ובתקשורת הדרום קוריאנית דווח היום כי צ'ו הבן, צ'ו הנוכחי שערק לצפון, לא הגיש בקשה לבקר בקוריאה הצפונית, והרשויות מנסות לברר את המניעים שלו. זה בהחלט סיפור די יוצא מן הכלל, אפשר להגדיר אותו ככה. ואולי בוא נשמע את הקולות שנשמעו היום ככה ברחובות של קוריאה הצפונית. כן, אז אנחנו שומעים ככה ברקע את המוזיקה הדרמטית, כי באמת היום ציינו
געגועים לקים
הסעון, המנהיג הנצחי קים איל סונג, מקים קוריאה הצפונית, אבי האומה, בשעה 12 בצהריים היום, איראן, האזרחים הרכינו ראש ועמדו דקה דומיה לזכרו של מייסד המדינה, ממש כמו אצלנו ביום הזיכרון וביום השואה, תמונות כמובן מאוד מאוד דרמטיות,
להבדיל, להבדיל.
מרקימים את ראשם, כן, קים איל סונג הוא גם סבא כמובן הזכיר של המנהיג הנוכחי קים ג'ונג און, מותו היום לפני 25 שנים, אחרי שהוא מת, הוא זכה בתואר הנשיא הנצחי, בעצם הוא, אין היום נשיא, לפי החוקה הצפון קוריאנית למדינה הזאת, יש מנהיג, זה קים ג'ונג און, הנשיא הוא האיש הזה, קים איל סונג, שהלך לעולמו לפני 25 שנים.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה אלה.
מה קורה בוונסואלה? אז הייתה סערה גדולה, עלה שם נשיא מכהן מטעם עצמו, אחר כך התברר שזה לא כל כך פשוט לסלק את הנשיא היוצא מדורו, וכעת יש שני נשיאים בוונסואלה כבר חודשים ארוכים, בלי ממש מוצא מהמשבר הזה. אבל עכשיו יש סבב דיונים נוסף במטרה לפתור את המשבר המתמשך הזה. שלום לרן לוצקי, כתבנו באמריקה הלטינית.
שלום, צהריים טובים.
זה קורה באחת מהמדינות הקריביות, נכון?
כן, בברבדוס. הסבב הבא בשיחות בין האופוזיציה, או הנשיא, כמו שאמרת, מטעם עצמו, חואן גוידו, והנשיא ניקולס מדורו, ייפתח בתיווך נורווגי, איזה מין מתווה אוסלו שכזה, בברבדוס. אומרים שאולי אפילו כבר היום, בכל מקרה השבוע, והצדדים יחזרו בעצם לשיחות שהופסקו, פעם אחרונה שהם דיברו זה היה במאי, וינסו להגיע לאיזשהו מתווה להוציא את המדינה הזאת מהמשבר הנוראי שהיא נמצאת בו כבר חודשים ארוכים.
אז מה על סדר היום? מה העסקה מתגבשת אם בכלל?
אני חושב שעוד קצת מוקדם לדבר על עסקה. שני הצדדים לא באמת מפרסמים מה קורה שם, גם לא הנורווגים לפחות מה שראיתי עד עכשיו. מדור מדבר על להחזיר את השלום, שצריך להגיע לאחדות בין כל חלקי העם ולהחזיר את השלום, שזה כמובן מבחינתו כנראה אומר שהוא יישאר בשלטון. גוידו מצידו אומר שהוא יעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את הצדק לוונסואלה, כלומר להדיח את מדור, ככה שכרגע לפחות לפי הצהרות הצדדים נראים די רחוקים אחד מהשני. נצטרך לראות מה הנורווגים יצליחו לעשות או אם בכלל. בזמנו, אתה זוכר לפני כמה חודשים, דובר על איזשהו מתווה שמדור יעזוב בחסות רוסית, ואז התקיימו בחירות חדשות, הוא כמובן הכחיש את זה מכל מכל, ואחרי זה התברר שלא, שדברים לא קרו כמובן, ככה שבאמת צריך לראות, וכרגע לא נראה מאוד מבטיח.
אתה יודע, לפני כמה חודשים הייתה תחושה שזה באמת עניין של ימים, שהתשתיות בוונסואלה קורסות, שהחשמל איננו זורם יותר, שהמים לא זורמים. מה קרה שם בחודשים האלה? האם יש איזו מידה של התייצבות של הסטטוס קוו הזה?
אני חושב שהמצב אולי טיפה פחות דרמטי מפני שההתפרעויות נפסקו אז, אם היו כמובן התפרעויות בגלל ניסיון ברזילאי-אמריקאי להכניס סיוע לאזרחים שמדור חסם בכוח ושרף את המסעיות, ויחד עם זה הייתה גם הפסקת חשמל מפלצתית ששיתקה את המדינה במשך ימים, אז היא נגמרה וההתפרעויות נגמרו, אבל המצב עדיין מאוד קשה, עדיין יש מחסור יומי במים ובחשמל בחלק מהאזורים, לא בכל ונסואלה, כמובן שבמצרכים בסיסיים אחרים, והמצב לא באמת משתפר שם, הוא קצת ירד מהכותרות, כי אולי זה דרכו של עולם שכל פעם יש משברים אחרים ועניינים אחרים, אבל המצב עדיין מאוד קשה, ושני הצדדים ממשיכים גם לעשות את ההפגנות שלהם, כל אחד מהצד שלו, סוף השבוע חגגו את יום העצמאות של ונסואלה, אז מצד אחד של העיר היו ההפגנות והצעדות של מדורו, מצד השני של גוידו, לא היו התנגשויות, פחות זה, אבל המצב באמת נכנס לזה מין סטטוס קוו כזה שהוא לא טוב, בטח לא לאזרחים, וכנראה גם לא לאף אחד אחר. מאוד מקווה שהם יצליחו להניע איזשהו תהליך.
רן לוצקי, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה.
תודה, ליטון.
להתבונן מבלי לזוז, זהו שמה של תערוכה חדשה שנפתחה השבוע במוזיאון, מוזיאון המלחמה האימפריאלי בלונדון, תערוכה שבודקת 100 שנים של הרס, שחיות, תרבות וחמדה על ידי מאבקים פוליטיים ומלחמות, ושואלת האם אפשר וצריך לשקם. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום.
פה מירן. איתנו באולפננו בתל אביב, ברוכה הבאה. אז השנים האחרונות היו שנים בעייתיות מבחינת שימור מורשת ואתרים, בעיקר כאן אצלנו במזרח התיכון.
אכן, אבל לא רק.
ולא
צריך,
רק.
לא רק. צריך להזכיר שהתערוכה הזאת, ומדובר באנגליה, מראה למשל את כל הפרק של ההרס במלחמת העולם השנייה, מהקתדרלה העתיקה של קובנטרי באנגליה, ועד דרזדן, שהייתה עיר מופלאה שנהרסה על ידי בעלות הברית. אבל זה נכון שמה שפותח את התערוכה זה הנישות של פסלי בודהה שנהרסו על ידי הטליבן, שאגב שמו שם מוקשים בשביל כמובן להימנע מהכוחות שינסו להיכנס לשם. זה באמת אחד הדברים שזיעזעו את העולם. אתה יודע, הפסלים הנפלאים האלה, היום אם תבקר שם, לא יודעת אם אתה יכול, אבל אם תבקר שם, הנישות קיימות, ובעצם התערוכה מראה איך ארכיאולוגים חוקרים עשו הולוגרמות של הפסלים האלה, והם מקרינים אותם בתוך הנישות.
בעצם במקום לשחזר את הפסל עצמו, מנסים לייצר איזושהי דמות של הפסל.
בדיוק, וזאת שאלה מעניינת, כי אתה יודע, האם לשמר, האם לשקם. אגב,
למה זה צריך לבוא במקום? זה יכול לבוא בנוסף.
זה יכול לבוא בנוסף, אבל בשביל לשחזר צריך לעשות עבודה גם מאוד יקרה וגם צריכים מסמכים. אחד הדברים שמראים בתערוכה, איך חברת גוגל מקבלת צילומים של אנשים בזמן הרס כזה מכל מקום, ובעזרת הצילומים האלה בעצם עושה עבודה. בוא נזכר מאחד מהדיווחים האלה לפני הרבה שנים בבי-בי-סי. בוא נשמע.
Among the tragedies of this conflict is the destruction of irreplaceable art in Syria, a nation that was once one of the world's great museums of antiquity. Clarissa Ward caught up with the Syrians who are trying to save history.
A 7th century mosque is blasted by a shell. The ancient city of Apamea, dating back some 2,300 years, seen in satellite photos in 2011, and now pockmarked with the so-called robber holes of looters. Priceless funeral bus from Palmyra, a world heritage site stolen from their tombs.
אז כאן מדובר...
טרגדיות תרבותיות איומות.
בסוריה קרו דברים נוראים, היא מדברת על תלמירה, מוסול. במוסול היה פסל האריה העתיק.
מוסול שבעירק.
כן, שעכשיו בלונדון הם הצליחו בעזרת הצילומים שהיו של אנשים כמוני וכמוך, שפשוט נחרדו וצילמו את זה, הם הצליחו לעשות את זה ב-3D, בתלת מימד. כמובן שזה לא הדבר עצמו, אבל באמת התערוכה מנסה לבדוק האם בכלל אנחנו צריכים לשקם. אגב, פרק שלם בתערוכה מוקדש לגוד גייז, לאנשים הטובים. למשל, אני לא ידעתי שהאמריקנים בעיראק באותו זמן הקימו את אחד המחנות הגדולים שלהם במקום של זכיות החמדה של בבל העתיקה. הרסו מערות עתיקות, אתה יודע, עומדים כלי רכב מאוד מאוד כבדים, מילאו שקי חול בחלקים של כל מיני דברים ארכיאולוגיים.
זאת אומרת שבעצם הצבא האמריקני עצמו פעל בחוסר רגישות מוחלט כלפי ה... זכיות החמדה ההיסטוריות.
בדיוק, זאת אומרת, זה לא רק הבד גייז עושים על הדברים, ובזה בעצם עוסקת התערוכה, היא מראה שכולנו בשם הגנה, בשם, כל אחד בשם הדברים שלו, בעצם לא מבינים שזה הרס של דברים שאי אפשר יהיה להתמודד איתם. אחד הדברים הנחמדים הם, שהם גם מתייחסים לטראמפ. צריך להגיד שבאנגליה טראמפ הוא לא מהדמויות האהודות, מרבים לצחוק עליו באנגליה, והם מביאים שם על הקירות טוויטים שלו. כן? ציטטות מהטוויטים שלו, בין השאר, סדרה שלמה שהוא מאיים על איראן, אני אכנס עם כוחות גדולים, אני ארוס את כל איראן אם אתם תמשיכו כך.
והם אומרים בעצם יש לדבר הזה מחיר, מחיר תרבותי.
בדיוק, והם אז נותנים ממש את הרשימה לחיילים האמריקנים, מה שנקרא, אם תהיה פלישה כזאת, אז המוזיאון הכין לחיילים האמריקנים שידעו שיש שם את איספהן עם הדברים הנהדרים, שיש שם זכיות חמדה, שגם אתם כשאתם מגיעים למקום כזה, תדעו בעצם מה קורה שם, ואיזשהו רמז בכל זאת לכך שאתה יודע, טראמפ כנראה אין לו לו בדיוק נטייה, הוא קודם כל רוצה להראות כמה הוא חזק.
בואי נקווה שלא נגיע לזה ולו, כדי לשמר את זכיות החמדה, שאגב רבות מהן גם קשורות לעם היהודי.
בוודאי.
מקומות קבורה, בתי כנסת שנמצאים גם באיספהאן, גם במקומות אחרים באיראן, שיש אינטרס ראשון במעלה כמובן לשמר אותן.
לכולם, אגב, לכל הדתות, לכל הדתות. אז התערוכה הזאת בלונדון, במוזיאון המלחמה האימפריאלי, והיא באמת מתאימה לכולם, אולי גם לדור הצעיר להראות לו, אתה יודע, מה קרה במהלך 100 שנות היסטוריה, בשם, אתה יודע, בשם השלום ובשם הכך ובשם הכך, איך בעצם אנחנו עושים את ההיסטוריה שלנו.
החדשות הטובות הן שבעבר תמיד באו משטרים וחיסלו את ההיסטוריה. בעבר לא הייתה מודעות לעניין הזה, והיום זה מתחיל להשתנות לאט לאט, וזאת אולי הבשורה הטובה בכל זאת מכל הסיפור הזה, שיש מודעות ויש ניסיון ויש הבנה.
ויש גם אפשרות, אתה יודע, באמצעים טכנולוגיים היום לעשות דברים שפעם אי אפשר היה לעשות אותם, והעולם צריך אבל אולי להתקבץ באמת כולו, כולל האום, לעסוק בדברים האלה ולשקם אותם מחדש, כן.
מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, כאן אצלנו באולפן בתל אביב, תודה.
תודה. תודה, אירן.
ועכשיו לאתגר הפקק, גרסת מריה קרי. החזקתם מעמד? זהו קולה של הזמרת מריה קרי, שידועה ביכולת שלה להגיע לצלילים גבוהים במיוחד. היא ביצעה גרסה מיוחדת של אתגר הפקק, אתגר שכבש את הרשתות החברתיות. במסגרתו צריך להעיף פקק של בקבוק בביתה מדויקת בלי להזיז את הבקבוק, אבל במקום להשתמש ברגל, למשל, היא החליטה להעיף את הפקק באמצעות גלי הקול, באמצעות קולה. וזה עבד, ועבד יפה מאוד. הפקק אכן התעופף, למרות שלא ברור אם הפקק באמת עף בעקבות הצליל. הסרטון הזה גרף 10 מיליון צפיות, זה החל בעולם אומנויות הלחימה, הסיפור הזה, ועכשיו זה הפך לסיפור ויראלי מוסיקלי. ועם השיר הירו של מריה קארי, אנחנו נסיים את השידור. מריה קרי, גיבורה על בקבוקים, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, עורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרת על עובד ואורית שולץ, הטכנאים שרון לרנר ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן, או בכל יישומון הסקטים שהוא, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי שם, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד שלכם, גם בספוטיפיי אגב, חפשו את השעה הבינלאומית. יום נפלא, להתראות.
כאן עוד להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.